קראנו השבת את פרשת בהר. דבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור וכו'. התורה כותבת, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ הזאת, ואז, ועל כן, כיוון שהוא נותן לנו את הארץ, הוא אומר לנו, איך הוא נותן לנו את הארץ. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, נותן לך את הארץ לשש שנים. השנה השביעית, שבת לשם. זה לא נתון לך. כלומר, אפשר להבין את הדברים בצורה אחרת. אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ ומצווה אותנו מצוות. הארץ היא שלנו, קיבלנו את הארץ מריבונו של עולם לחלוטין. אבל הוא מצווה אותנו מצוות. איזה מצוות אנחנו צריכים לקיים בארץ הזאת? מצוות השמיטה. אבל בשמה צריכים לכתוב, בשמה כתוב צריך לכתוב, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. זה מצווה? זה לא מצווה. המצווה היא לשבות בשנה השביעית. את זה היה צריך להיות כתוב. מה לעשות בשש שנים? מה שירצו. אלא באמת הפשט הוא עמוק מאוד שהתורה נתנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת לשש שנים, וכל שנה שביעית הוא לוקח אותה בחזרה, והשבת הזאת, השנה השביעית, ושבתה הארץ שבת לשם. השמיטה היא חלה מעצמה, והארץ היא מופקרת באותה שנה. אמנם יש בזה דיון בין הפוסקים, נדיינו בזה, אם אדם לא יפקיר את הארץ, האם הארץ היא מופקרת. אבל המורית מכריע שבוודאי שהשנה השביעית היא ארץ מופקרת. זה מעצמו, לא צריך להפקיר את הארץ. וממילא יוצא גם דין הלכתי שמזכיר את הדבר הזה במשך חוכמה, שאם אדם מקדיש את שדהו, ואחר כך הגיעה השנה השביעית, גם אז השביעית חלה על ההקדש, כי אדם לא יכול להקדיש את מה שלא שלו. והשנה השביעית, הארץ היא לא שלו. הארץ חזרה לריבונו של עולם, הוא לא יכול להקדיש את מה שאיננו שלו. ואחר כך מצווה אותנו התורה במצוות היובל, וגם אז, שנת היובל, אותו הדבר, הארץ חוזרת לריבונו של עולם. כל הפרשה הזאת בעצם מלמדת אותנו את היסוד הזה. משתמש בפסוק, והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ. אנחנו לומדים מזה הלכה, שאסור למכור את הארץ לתמיד. אדם יכול למכור את הארץ עד היובל. אחרי היובל, המחירה פוקעת. גם אם אדם מוכר לצמיתות, אומר החינוך בשם הרמב״ם, אדם מוכר את הארץ לצמיתות, הוא מכר את הארץ לתמיד. זה פוקע ביובל. אין לו יכולת למכור מה שלא שלו. ניתנה לו הארץ עד היובל. אחרי היובל, הארץ חוזרת. היא לא בידו. הארץ כביכול חוזרת לריבונו של עולם, הוא מחזיר אותה לראשון, גם אם זה המוכר, הוא לא יכול למכור באופן אחר. הרמב"ם אומר, הארץ לא תימכר לצמיתות, ואם אדם מוכר זה פוקע, אבל אף על פי כן הוא עובר בלב. הוא לוקה על זה. כי הלכה כרבה, כי כל מי דמת רחמנה לא תבין לא מהני, כלומר, אדם, מה שהתורה אמרה לו לעשות, היא אביד לא מהנה, אבל כיוון שהוא עשה בניגוד לתורה, הוא חייב עונש. המקור של ההלכה הזאת היא במסכת תמורה, בדין תמורה. אם אדם ממיר בהמה בבהמה, והתורה אומרת, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. הוא לא יכול להמיר, לא ימירנו. ואם הוא ימיר, והיה הוא תמורתו קודש, מה שהוא רק ניסה להמיר על דבר אחר, זה נשאר. הקדושה לא פוקעת. אתה הקדשת דבר אחר, יהיה קדוש, אבל זה לא פקע קדושה. ואף על פי כן הוא עבר בלב, והוא חייב בעונש על זה שהוא עבר בלב. על זה אומרת הגמרא, שיש שלושה דברים, שזה לב שאין בו מעשה, ואף על פי כן לוקים עליו. אחד מהשלושה דברים שהיא לב שאין בו מעשה, זה ממיר. עושה תמורה, כי הוא מדבר בפה, הוא אומר זה יהיה תמורת זה, בהמה הזאת תהיה תמורת בהמה הזאת. אומרת על זה הגמרא, אל לא תתני ממיר, דאין לך מעשה גדול מזה. אל תמנה בתוך השלושה דברים שזה לאו שאין בו מעשה שלוקים עליו. אל תמנה את ממיר, כי ממיר אין לך מעשה גדול ממנו. הוא מקדיש, אין לך מעשה גדול ממנו. כלומר, התורה אומרת שאם אדם מקדיש בהמה, הוא יוצר מציאות. זה מעשה, אין לך מעשה יותר גדול מאשר לעשות קדושה על בהמה. היא משתנה, היא נהיית בהמה של קודש, קודם היא הייתה בהמה של חול. על כל פנים, נחזור לענייננו. החינוך מביא כאן את הרמב״ם, כפי שאמרתי, והארץ לא תמכר לצמיתות, אם אדם מוכר את הארץ לצמיתות, המכירה לא חלה, כי לי כל הארץ. הרמב״ן כאן מוסיף, החינוך מביא את הרמב״ן, ואומר שהארץ לא תמכר לצמיתות, זה איסור למכור את הארץ לגוי, כי לגוי פירושו של דבר לצמיתות, ואסור למכור את הארץ לגוי לצמיתות. את הדבר הזה מביא מורנו הרב ציודה בעניין הזה שאסור להסכים לחס וחלילה לחלוקת ארץ ישראל, אחד מהאיסורים של תורה זה והארץ לא תימכר לצמיתות. אם כן, כי לי כל הארץ. הארץ היא של ריבונו של עולם. הוא נתן לנו את הארץ בתנאים מסוימים. הוא מרשה לנו ששת ימים תעבוד, והיום השביעי תשבות, זה עוד דין. שש שנים תזרע שדיך, בשנה השביעית הארץ לא שלך, הארץ של השם. שבתה הארץ שבת לשם. אז אמרנו שההפקר חל מעצמו, ויש כאן עוד איזה חקירה באחרונים, האם זה איסור על האדם לעבוד באדמה, או איסור שהאדמה תעבד. נפקמינה, אם אפשר לשלוח גוי לעבוד, פועל של גוי, כמו נגיד בשבת, מדאורייתא, לאדם אסור לעשות מלאכה בשבת, אבל אם הוא שלח גוי לעשות מלאכה, זה איסור דרבנן, איסור שבות, לא איסור דאורייתא. מה בשביעית? אם אדם לקח פועלים גויים שיעבדו לו בשדה, אז יש בזה דיון, באחרונים, האם זה האיסור על האדם, או האיסור שהארץ תעבד. לפי מה שאנחנו אומרים, יש הצד הזה, שמנדה אמר שאסור שהארץ תעבד, כי הארץ היא לא שלך. הארץ בשנה השביעית חוזרת לריבונו של עולם, חוזרת לבעליה כביכול. הוא נתן לנו את הארץ הזאת בסחירות לשש שנים. וככה אחר כך ממשיכה הפרשה בכל ההלכות הללו הקשורות בענייני קניינים שלא תונו איש את עמיתו, לא רק הארץ, אלא בעצם כל הממון שיש בעולם, כל מה שיש בעולם, גם האנשים, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. לא, כן? ולכן אסור ל... כלים בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אז יש איסור, כן, צריך לשחרר אותם ביובל וכדומה, מפני שכל האדם הוא של ריבונו של עולם. הקרקע והממון, הכל של הקדוש ברוך הוא. וממילא יוצא, ש... ועל כן כל השימוש, אם אדם משתמש ברודה בעבד, לא תרדנו בפרח לעיניך, הוא רודה בעבדו של ריבונו, הוא לוקח כאילו את עבד השם, והוא משתמש בו בלי רשות. כי כולם שייכים לריבונו של עולם. נזכור, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אם כן, כל הפרשה בעצם עוסקת ביסוד הזה, בהכרה, שהכל שייך לריבונו של עולם. ואתה מקבל רשות להשתמש בגבולות המסוימים. ולא אתה כאילו לקחת, מעלת ברכושו של מקום. כך בקרקע, וכך גם לא תונו איש את עמיתו. דיני מחירה. אתה מוכר אחד לשני, אסור לרמות. אם אדם עושה הונאה בממון, פירושו של דבר שהוא מחר במחיר יקר מהמחיר הנכון. הקונה לא ידע. הוא עבר באיסור הנאה. זה איסור תורה. אבל בעצם הוא לקח את זה לא מהקונה. הוא לקח את זה מריבונו של עולם. מכל הממון זה של הקדוש ברוך הוא. וזה היה צריך להיות אצל פלוני. ואלמוני לקח את זה ממנו, הוא לקח כביכול ממונו של מקום. אם אנחנו מדברים על הממון, אותו דבר גם, חז"ל אמרו לנו שיש איסור הונאת דברים. כלומר, אסור גם לפגוע בשנים. לא רק בצד הממוני שלו, גם בצד הנפשי שלו, בצד הרוחני שלו. גם זה לא שלך. גם בזה פגעת כביכול במשהו עוד יותר גבוה, במשהו רוחני יותר. הונאת דברים חמורה מהונאת ממון. מהי הונאת דברים? כל פגיעה שאדם פוגע בשני וגורם לו צער, אי נעימות, זה גדר של הונאת דברים. הוא מזכיר לו דבר בעבר שהוא עשה דבר לא טוב, מזכיר לו עוונות ראשונים, או סתם מתלוצץ עליו, או קץ אותו, וגורם לו אי נעימות, גורם לו צער. זה הונאת דברים. ועל זה אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. כל השערים ננעלו. זאת אומרת, אחרי חורבן בית המקדש, קשה מאוד לזכות שהתפילה תתקבל, צריך מאוד מאוד להתאמץ. כל השערים ננעלו. הסברנו פעם, על כמה וכמה שערים יש. שער אחד, הכניסה להר הבית. היה גם פעם אי אפשרות להיכנס לירושלים. הייתה גם אי אפשרות להיכנס לארץ ישראל. הייתה חומה. אתה צריך לעלות בחומה בשביל להיכנס לארץ ישראל, במובן הרוחני. במובן המעשי, כאילו חומה חצצה, חומות, כמה וכמה חומות חצצו בין ישראל לאביהם שבשמיים. כל השערים ננעלו. וכדי להתפלל צריך לצעוק בעומק פנימי, שזה יגיע כל כך רחוק, מהגלות ארוכה, אל בית השם, כי לכאן כל התפילות הן פנות, ומכאן הן עולות למעלה, כמו שאמר שלמה המלך, כשבנה את בית המקדש. זאת אומרת, אחרי החורבן, יש קושי מאוד מאוד גדול בקבלת, בפנייה לריבונו שלם, בתפילות, שערי תפילה ננעלו. כל השערים. אנחנו זכינו, אני אומר, אחרי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, שחרר את הארץ מעול גויים, באופן חלקי עם קום המדינה, אז שער אחד נפתח. נפתחו השערים, ויכולנו לבוא לארץ ישראל. התחילה עלייה גדולה, גם השערים השמיימים הם נפתחו באותה שעה. ישראל, יש להם רשות לבוא לארץ ישראל, פירושו של דבר שנפתחו השערים. אז יותר קל כבר היום, התפילות יותר מתקבלות. אבל היו 19 שנים שלא יכולנו להיכנס לעיר העתיקה. ננעלו השערים. ואז, בעזרת השם יתברך, במלחמת ששת הימים, נפתח עוד חומה נשברה, חומת העיר העתיקה, וזכינו להיכנס עוד יותר. כעת אנחנו עומדים בשער האחרון, שהוא עדיין נעול מבחינה רוחנית. עדיין אנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש, עדיין לא יכולים להיטהר, ואנחנו עומדים אבל קרוב מאוד. אבל בכל אופן, זה אולי הדבר הכי קשה להגיע אל לפרוץ גם את השער האחרון, להתרומם למדרגה הראויה שנהיה ראויים לבניין בית המקדש. אז שערי הונאה, אומרים חז"ל, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. כלומר, אם אדם מצטער, ומישהו הכיב לו, והוא מצטער, והוא מתפלל מתוך צערו, אז השער נפתח. ומי שעשה את ההונאה הזאת, הוא נענש. התפילות של האדם שנפגע, התפילות האלה עולות פנימה. והגמרא אחר כך מספרת סיפור מדהים, מזעזע. מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, בתנורו של נחנאי, וסיומו של הסיפור, שאחרי שרבי אליעזר לא קיבל לדעת חכמים, והחליטו חכמים להרחיק אותו, וזה גרם לו צער עמוק מאוד, ויכול להיות שההרחקה אולי הייתה קצת יותר מדי ממה שהיה צריך, על כל פנים הוא מאוד מאוד היה בצער, וזה גרם כמה וכמה דברים קשים בתבועה, בזיתים וכו', ושבאותה שעה. מאותה שעה, מספרת הגמרא, לא נתנה אשתו של רבי אליעזר, לא נתנה לו ליפול על פניו. אשתו של רבי אליעזר הייתה אחות של רבן גמליאל. והיא ידעה, היא הייתה בת תלמיד חכם, ומבית של נשיאים, כן, יודעת את הכוח של התפילה, יודעת שאם רבי אליעזר ייפול על פניו, סכנה, סכנה לרבן גמליאל, שהוא היה הנשיא והוא החליט להרחיק אותו, כן. ויום אחד, יש דעה בגמרא שחשבה שזה ראש חודש, ואז היא לא הקפידה עליו, כי בראש חודש לא נופלים מפיים. והיא לא הקפידה, ופתאום היא ראתה אותו נופל, היא אמרה לו, הרגת את אחי. לא עברה שעה, ויצא כל שופר שרבן גמליאל נפטר. שאל אותה, מאין את יודעת את זה? היא אמרה, אני יודעת את זה. ששערי הונאה, כל השערים ננעלו. יודעת את זה שאם מישהו יש לו צער שגרמו לו צער גדול, מי שעשה את זה הוא בסכנה גדולה. ובנפילת אפיים של רבי אליעזר, ממש סכנה, וככה. דרכנו תמיד לומר שמידה טובה גדולה ממידת פורענות. זה דרך הגמרא, אבל דרכנו להזכיר אותה, כן? שמידה טובה גדולה ממידת פורענות, לפחות פי 500, יכול להיות שזה פי יותר ויותר. הווי אומר, אם אדם גורם צער לחברו, זה דבר מאוד מאוד חמור. אז אם אדם גורם נחת רוח לשני, כמה זה דבר גדול, פי 500. אם עושה לאדם, אומר לו מינה טובה, גורם לו הרגשה נעימה, מחזק אותו, מדד אותו, מפרגן לו, מאיר פנים, זה מרומם את הנפש. יש הונאת ממון, נותן לשני, עוזר בו, עוזר לו, מסייע לו בענייני ממון, אז זה ההפך מהונאת ממון, כן? במקום לקחת ממנו, נותן לו, מיטיב איתו, מסייע לו למי שזקוק, ויש הונאה, ויש ההפך מהונאה, ההפך מהונאה דברים, זה לחזק את השני. להתרגל, אדם צריך להתרגל, להרבות בכמה שאפשר לעשות נחת רוח לסובבים אותו. לעשות להם נעימות. לא, אבל להיזהר. כי אם אתה משבח מישהו יותר מדי, אז זה יכול להיות שיש בזה גדר שלפני עיוור לא תיתן מכשול שהוא יתגאה. כלומר, לא לשבח אותו בצורה שיכולה לגרום לו גאווה, אבל, אלא להגיד מילה טובה, כן. להגיד לו שיש לו דברים שאין לו, שיש לו מעלות שאין לו, אבל יש לכל אחד המון מעלות שיש לו, אפשר למצוא הרבה דברים טובים. הכל צריך לעשות כמובן בתבונה. וזה גם כשאתה נותן למישהו איזה נחת רוח, או כשאתה עוזר לו בממון, אתה לא עוזר לו משלך. אתה עוזר לו משל ריבונו של עולם. כן. הכל של ריבונו של עולם. זו תוכן הפרשה, לזכור הכל של השם. כי לי כל הארץ, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וכל הממון שיש לעבדים הוא שייך לאדון, אז ממילא הכל שייך לריבונו של עולם. לחיות את המציאות הזאת שכבודו של עולם הוא הבעלים, אליו צריכים לפנות. כעת אנחנו נתבונן בגדותם של המצוות הללו שאנחנו למדנו השבת, השמיטה והיובל. מתחילים משבת. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. זה סדר כזה של שביעיות. יש שבת של ימים, יש שבת של שבועות, זה אנחנו בתוך השבועות הללו של שבת של שבועות, שמונים שבע שבועות, ואז מגיע השבת של שבועות, זה חג השבועות, בשבועות איכם. זה השבת של השבועות. ויש שבת של שנים, שזה השביעית, ויש שבת של שביעיות, וזה היובל. השביעי זה בחינה של שחרור, של מנוחה, של חופש, וממילא כמובן של קדושה. כל מנוחה היא שייכת עם הקדושה. יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. אדם מגיע לשבת, לכאורה אסור במלאכה. זה כאילו איסורים, אבל בעצם זה שחרורים. הוא משוחרר מכל הטרדות של ימי החול, מכל העול של המלאכה, מכל ההתעסקות בצרכים, לדאוג לצרכיו. הוא משוחרר מזה. וכשאדם משוחרר, יוצא לחירות, הוא יוצא, אז הוא יכול להיות שייך לריבונו של עולם יותר. העבד, יש לו בעלים אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא. ומישהו עבד, אז הוא לא יכול לעבוד את השם. והזוהר אומר, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, חינם מן המצוות. כשהיינו במצרים, היינו פטורים מן המצוות, כי היינו עבדים למצרים. היינו משובדים להם, לא יכולנו לעבוד את השם. אז מי שהוא עבד, עבד לבשר ודם, הוא לא יכול להיות עבד השם. פעם אני הסברתי את ה... אני חושב שזה הסבר נכון, את הברכה שאנחנו אומרים לפני קריאת שמע בבוקר, ברכת אהבת עולם, אהבה רבה, כל אחד לפי הנוסח שלו, ואחר כך בהמשך אנחנו אומרים, מהר והווה עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו מהר הקומיות לארצנו. מה זה שייך לברכת אהבה רבה? ברכת אהבה רבה, אנחנו, אהבת עולם, אנחנו אומרים, תכוננו, תלמדנו, ברכת התורה, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ילמד אותנו, הוא נתן לנו לאבותינו את התורה, עכשיו אנחנו מבקשים שלמדנו, שנימוד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, אהביו, והרננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, זה הברכה. ובאמצע בקשה לגאולה, מהר והווה אלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות הארץ, ושברו אלינו מעל צווארנו, ותוליכנו מהרה קומיות לארצנו, כי אל פועל ישועתת, ובנו אחרת מכל העם לשון, אנחנו חוזרים בחזרה, בנו בחרת, יציאת מצרים, אתנו קירבת להר סיני, זה בסדר, חזרנו בחזרה אל ברכת התורה, באמצע נכנסה ברכה של גאולה, בקשות לגאולה, כי אנחנו עומדים לקבל עול מלכות שמיים, וכל עוד שאנחנו בגלות, אנחנו לא יכולים לקבל עול מלכות שמיים, באמת, כי אנחנו עבדים של משועבדים לאותו מקום שאנחנו שם, אנחנו בגלות, ולכן זה ברכה דרושה, תוכן של הברכה הזאת דרוש לפני קבלת עול מלכות שמיים. כדי שנוכל לקבל מלכות שמיים, מהר והווה עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות הארץ, ושבור עלינו מעל צווארנו. וכשנהיה משוחררים, אז נוכל לקבל אותו, לקבל עול מלכות שמיים, ולהגיד שמע ישראל, באמת, בקבלת עול מלכות שמיים אליה. בחוץ לארץ אי אפשר ככה, אי אפשר. אם כן, כל עול פוגם ביכולת להיות עבדי השם. ועבדי השם זה השחרור. ועוד מעט אני אסביר את הדבר הזה. עבדי השם זה השחרור האמיתי. להיות משוחרר מכל שעבוד גשמי. במאה השבוע אנחנו עסוקים, מוטל עלינו עול החיים, מגיעים לשבת, משתחררים מעול החיים, יכולים יותר להיות מחוברים אל הקודש. המנוחה מחוברת עם הקדושה. זה בפרט. השנה השביעית זה שנה של מנוחה ארוכה, שנה שלמה, שיש בה קשר גם מן מנוחה ציבורית. למה אני קורא לה ציבורית? מפני שהיא בארץ ישראל, כשעם ישראל הוא נמצא בארץ ישראל, כשעם ישראל נמצא בחוץ לארץ אין שמיטה. שבת יש, כי השבת היא פרטית. כל אחד ואחד יש לו את יכול לשמור שבת בכל מקום שהוא, לא רק בארץ ישראל. שמיטה זה עניין של ארץ ישראל. בארץ ישראל, עם ישראל, עם. בחוץ לארץ אינם נקראים עם. אינם נמצאים קהל, אינם ציבור. באים לארץ ישראל ציבור. ציבור יש לו דין עכשיו של שמיטה. כמובן שנה שלמה אי אפשר לעשות כל המלאכות, אבל הסדר הוא שהמלאכות הקשורות עם ארץ ישראל, עם הארץ, חלק מהמלאכות, מלאכות מאוד בסיסיות, הם שנה של שמיטה. שנה של הפסקה, ואז מתעלים. מתעלים למדרגה, מדרגה חדשה. כל שביעית היא קודש. הרב, בהקדמה לשבת הארץ, הרב מסביר לנו את עניינם של ישראל, שזה תנאי להבין את מצוות השמיטה. צריך קודם להתבונן מה ישראל. בעצם הרב בהקדמה הזאת נותן כיוון שכל המצוות כולם הן מבטאות את המהות הפנימית של ישראל. וכאשר אנחנו מבינים את המהות הפנימית של ישראל, אנחנו מבינים ממילא מתבקשות המצוות הללו שתצאנה אל הפועל על ידי ישראל. עם ישראל הוא עם השם, עם אלוקי. כל המבט שלו, הוא מסתכל במבט אלוקי על המציאות, רואה את ריבונו של עולם בכל המציאות. ולחיות את המסתכלות הזאת, צריך תנאים. ועול החיים הרובץ על האדם בעולם, על עם ישראל, הוא כאילו מעכב קצת את היכולת לגלות את העומק הפנימי האמוני שיש בעם ישראל. ועל כן באה השבת, שהיא משחררת את האדם מהעול, ואז הוא יכול לגלות את הקדושה הפנימית שלו, את האלוקיות שבו, את הנשמה הפנימית האלוקית שבו. שלב יותר גבוה, עם ישראל הוא מציאות של, כללית של האומה, שיש לה, הכלל, יש לו כוחות שלא רק חיבור של פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, אלא מציאות של כלל זה מציאות חדשה. והגודל הנשמתי, הכלל ישראלי, דרוש לו כדי לגלות את המציאות שלו, הוא שאל לו שנה, שחרור מעול החיים. שנה שמחברת בין ישראל זה לזה, הכל הפקר, כולם יכולים לקחת מהכל, זה אין פרטיות, אפילו הממון, אם היה חובות אחד לשני, הממון פוקע, יש מיטת כספים, נשים כל ישראל מחוברים אחד לשני, כלל אחד מחובר בארץ ישראל, ויכולים לגלות כאן את הגודל העליון הפנימי של הקדושה. מגיעה שנת היובל. שנת היובל, לכל הדעות, היא רק כשכל יושבי עליה. יש מחלוקת על שמיטה, אם שמיטה קשורה ביובל, וכשאין יובל אין שמיטה מדאורייתא. אבל יובל לכולי אלמה, צריך שיהיו כל יושבי עליה. זאת אומרת, מצוות היובל מתקיימת כשעם ישראל נמצא במצב השלם שלו. זה השיא שעם ישראל יכול לשאוף אליו, כל ישראל נמצאים בארץ ישראל, יש בית מקדש, יש מלכות, כולם יושבים על אדמתם, ואז אפשר להופיע את הגודל הפנימי של ישראל, שזה מופיע בשנת היובל. שנת היובל היא שנה מיוחדת, שכתוב וקידשתם את שנת החמישים שנה. לא כתוב על השמיטה שצריך לקדש אותה, השמיטה היא באופן טבעי. אני כאן מחבר דברים שראיתי בדברי הרב. הרב אומר, בשמיטה עם ישראל מגלה את הטבע העמוק הפנימי שלו, את הטבעיות. הטבעיות הקדושה, שהיא לא יכולה לבוא לידי ביטוי, אלא אם כן באה שנת השמיטה, ואז היא מתגלה בביטוי הטבעי האלוקי של ישראל. מה מוסיף לנו היובל? אומר הרב, כאן איזה עמקה של כוח הבחירה. יש הטבע הפנימי ויש הבחירה. כי שנת היובל היא שנה של תשובה. היא שנה של שחרור עבדים. היא שנה של הפקעת השדות והחזרתם לבעליהם. היא שנה של תשובה. ותשובה היא קשורה בבחירה. שאדם החליט לבחור בטוב, החליט לתקן, החליט לעשות שינוי. אחרי שאדם מגלה את הטבע הפנימי שלו, מה הוא צריך לעשות תשובה, אחרי שהיה שנת השביעית, אתם יודעים שיש גם אפשרות שצדיקים גמורים יעשו תשובה. בזוהר כתוב שהמשיח, התפקיד שלו יהיה להחזיר את הצדיקים הגמורים בתשובה. אבל הם בסדר. יש גם את צדיקים גמורים אפשרות לעשות בתשובה. הכיצד? אדם יכול להיות בסדר 100%, לומד כל הזמן, מקיים את המצוות כל הזמן, לא עובר עבירות כלל וכלל וכלל, אבל אפשר לעלות למדרגה עוד יותר גבוהה, ללמוד אחרת ממה שהוא לומד, עוד יותר גבוהה, כל מצווה לקיים עם משמעות יותר גדולה, עם דבקות יותר גדולה, להתעלות כל הזמן, להתעלות בשלימות, להשלים את השלמות, וזה בחינה של תשובה. כלומר, אדם מתקן מתקן, לעומת העבודת השם הייתה יחסית, בקטנה, לעומת הגודל שהוא יכול לעלות אליה. וזה עניינו של היובל. היובל לגלות את כוח הבחירה. וכוח הבחירה הוא בעצם, כמו אמרתי, זה קשור בתשובה, קשור במדרגה, וזה, הבחירה זה החופש. מתי אדם בוחר, יכול לבחור? כשיש לו חופש, כשלא מפריעים לו, כשהוא לא משועבד לשום דבר, כשהוא חופשי, יותר חופשי, יותר בעל בחירה. שיא של החופש, אם אדם מגיע לשיא של החופש, מגיע לשיא של הבחירה, וכשהוא מגיע לשיא של הבחירה, במה הוא בוחר? מה שהפנימיות שלו רוצה, בקודש, בריבונו של עולם. כלומר, מגיעים כאן אנחנו לאיזה שלב חדש של דביקות. מצוות היובל היא מצווה מיוחדת שהיא פועלת על 50 שנה. זאת אומרת, פעם ב-50 שנה, זאת אומרת, כל ה-50 שנה הן קשורות בשנה הזאת, שהיא פועלת על דורות. זה לא מצווה של כל דור ודור, זה כבר שני דורות. שהמצווה, כלומר, זה מצווה מין ארוכה כזאת, היא מצווה נצחית. זה המילה היובל, ועבדו לעולם, זה עד היובל, לעולם, לעולם, לעולם פירושו של דבר, בלי גבול. אבל הבלי גבול הזה הוא עד היובל. היובל הוא בחינה של מעל הגבולות, כאשר יש כמובן עוד איזה שלב. כן, אנחנו בפרשה הזאת פוגשים את המדרגות הגבוהות ביותר העמוקות של עם ישראל, שעניינם להתגלות במצוות הגדולות הכלליות האלה, שסיעם זה מצוות היובל. במצוות היובל, ביום הכיפורים, בשנת היובל, זה קשור עם יום הכיפורים. אם נשים לב, זה מעניין. היובל זה שנת ה-50. במספר ה-50 מתחברים שני צורות של ספירה. 7 כפול 7 כפול 7, השבע והעשר. השבע מורה על הסבב הטבעי של המציאות. המהר"ל מסביר את זה, מספר 7 זה מראה על הטבע, שישה הצדדים והאמצע, כלומר הקדושה בתוך המציאות, שורש של המציאות שקדושה, ומספר 10 זה גדר של קדושה, מדרגה מיוחדת. העשירי קודש. ב-50 מתחברים, כאילו הגענו למילוי השבע שביעיות, וזה ה-50. 50 שנה. וגם ה-50 של חג השבועות. מתחברים העשרות עם השביעיות, שני הצורות של הספירה. ביום הכיפורים, החודש השביעי בעשור לחודש. גם 10 יש לך, וגם 7 יש לך, זה חודש השביעי. וגם בעשירי. ואז תוקים בשופר, משתחררים העבדים, זה בעצם הקידוש של היובל, שאומר, רוצה לחדש המשך חוכמה, ששנת השביעית היא חלה מעצמה, אבל להובל, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, זה תלוי בשחרור העבדים, בתקיעת שופר, יש דעות שונות, בהחזרת הקרקעות לבעליהם, מה בדיוק או כמה מהפרטים האלה מעכבים, אם לא עשו את זה, לא חל יובל. הוא אומר, היובל מבחינה מסוימת הוא דומה ליום טוב. השביעית דומה לשבת. השבת מלאה. שבת היא קביעה וקיימה, השבת היא שבת בראשית. ימים טובים, ישראל מקדשים לזמנים. לישראל יש שותפות בזה. אם ישראל לא יקדשו את הזמנים, לכאורה לא יהיו זמנים. לא יקדשו את החודשים, לא יהיה קדושת הזמנים. יום הכיפורים דומה בזה. שגם יום הכיפורים צריך לקדש אותו, יש תנאים שהוא על ידי זה מתקדש. אני מכוון היובל. היובל, יום הכיפורים, אז צריך לקדש, לקדש את ה, את ה, את היובל. לא קידשו את היובל, כי לא, לא חל יובל. זאת אומרת, יש כאן איזה סוג של קדושת יום טוב, ובאמת היובל הוא שנת קודש. כמו שהתורה אומרת, יש פה קדושה מיוחדת, קדושה של שנה שישראל צריכים לקדש. זה מתחבר עם מה שאנחנו אמרנו, שעניינו של היובל זה עניין של תשובה, זה עניין של בחירה, זה קשור בישראל. מה ששייך לטבע, לסדר המציאות, גילוי הסגולה הטבעית של, של ישראל, זה שייך לטבע המציאות, זה קשור עם השבת, זה קשור עם השביעית, והיובל הוא מגלה את הכוח הבחירי שבישראל, את הכוח החופש, את כוח התשובה, את כוח ההתעלות למדרגות, להוציא את, ה, את הסגולה בכל עומקה מן הכוח אל הפועל. אנחנו כל כך מצפים לקיום המצוות הללו ועושים להם זכר. כל שנה תוקים בשופר ביום הכיפורים, זה זכר ליובל. לא צריכים לתקוע בשופר ביום כיפור, רק ביובל צריכים לתקוע בשופר. ואנחנו עושים לזה זכר כל שנה ושנה בצאת יום הכיפורים, לא ממש ביום, כי זה זכר, ואנחנו לתקיעת השופר. מישהו יודע מתי אנחנו נחדש את היובל? אנשים אומרים שעוד מעט ישראל יהיו רוב יושבי עליה. לפי כמה חשבונות, אמנם לא מביאים בחשבון את עשרת השבטים, אבל לפי המספר היהודים הנמצאים בעולם, עוד מעט בישראל יהיה רוב, רוב יושבי עליה. נצטרך גם את כל רוב, רוב שטחי ארץ ישראל, שכל אחד יושב על אדמתו, ובאופן הנכון, אבל מי יודע? כל כך הרבה אירועים כבר עברו עלינו, שאי אפשר היה לצפות אותם מראש, בדור שלנו. לפני קום המדינה, באמת, מי ידע איך היא תקום, באיזה אופן תקום? אחרי שקמה המדינה והעיר העתיקה לא הייתה בידינו, מי חלם שנגיע לעיר העתיקה? איך נגיע? באיזה סיבות? מה... פתאום הדבר התרחש. בלי הכנות, בלי ידיעות, פתאום ריבונו של עולם הגיע שעה והוא שחרר, אותה, שחרר את העיר העתיקה. אחר כך היו עוד אירועים גדולים ועצומים. הקיבוץ הגלויות, העלייה הגדולה מרוסיה, שנתיים שלוש לפני שנפתח מסך הברזל, מה שקראו לזה, שנתמוטטו החומות סביב כל מרית המועצות וכל גרורותיה, אף אחד לא שיער שזה יכול להיות דבר כזה. לא חשבו שזה אפשרי בכלל. ואף אחד לא האמין שזה יהיה בצורה כזאת, בלי מלחמות, בלי... פתאום נפתח המסך, וזה גם נס שהיהודים רוצים לעלות. אנשים מספרים שיש גם סיבות כלכליות וכו' וכו', זה לא. בלי הנקודה הפנימית זה לא היה עובד. ופתאום עלייה עצומה, נכון שבתוך העלייה הזאת לא רק יהודים עולים, אבל זה הסדר תמיד ככה, שכל נשמה יהודית מתאספים מסביב הרבה קליפות, ואתה צריך להעלות את הנשמה היהודית, ומתאים גם הקליפות, ואחר כך הקליפות מתבטלות, חוזרות בחזרה לרוסיה, חוזרות למקומות אחרים, לא ממשיכים דורות אחרים, נשארים בלי ילדים, רק עם כלב, כלב אחר כך גם כן, לא חי לאור ימים, ו... והבירור הטבעי, הברירה הטבעית, אף אחד לא יכול לשער את הדבר הזה. וזה כמובן גם מקפיץ את מדינת ישראל מבחינה כלכלית, באופן גדול מאוד מאוד, וכל הצלחות בכל התחומים, הכל בעצם מי שמסתכל על כל התהליכים האלה, הם לא היו צפויים, לא היה אפשר לחשוב שהם יכולים להיות, ולא בקצב כזה ובמהירות כזאת. ועל כן, מי שמסתכל בעין הפיקחה, צריך להיות מודע לאפשרות שיכולים להיות שינויים בקרוב. ולהיות מוכנים. כל יום שינוי, כל המזרח התיכון היום בסערה, אף אחד לא יודע מה ילד יום, והרי הכל מי דוד רחמן את אב אביד, גם מה שנראה בעיניים לא לצב אביד, אבל בנו שלם הכל עושה לצב אביד, ויש תוכניות, הכל בנו שלם מסדר כל הזמן את הדברים, רואים את יד השם, אדם מכין תוכנית מדינית, כבודו שם מבלבל את המציאות, צריכים להכין תוכנית מדינה אחרת, מכין תוכנית אחרת, עוד פעם יש, כריבונו שלם מסדר את הדברים, ועוד פעם הכל מסדר, רואים שריבונו שם מנהל לנו את העניינים, ואדם בעצמו לא יכול לשער, ופה הוא מופתע ושם מופתע, והשבק הגופים המודיעינים מופתע, לא חשבו שזה מה שיקרה במצרים, לא חשבו שזה מה שיקרה, לא, מופתעים. הקדוש ברוך הוא עושה הפתעות. אז אנחנו צריכים לדעת שמוטל עלינו להיות קצת שותפים בהפתעות האלה, ולהיות גם מוכנים. והימים צריכים לראות את האירועים האלה, דבר השם המדבר אלינו. קורא אלינו להיות יותר מתאמצים בעבודתו, יותר מסייעים להתרבות הקדושה בעולם, ולימוד התורה זה הדבר שמרבה את הקדושה, הכי מרבה את הקדושה בעולם. לימוד תורה בדבקות, להשתדל להרבות בלשמה ובדיבוק חברים ותיקון המידות, אז אנחנו עושים את חלקנו, ואנחנו מקווים ומצפים לקדוש ברוך הוא שהוא יגלנו במהרה בקרוב.